שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. אני יהודית כץ ואני עושה את הפודקאסט הזה, פודקאסט על פסיכולוגיה ומדעי המוח ותחומים שכנים שיכולים לעזור לנו לחיות את חיינו יותר טוב, שזאת המטרה שלשמה התכנסנו כאן. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לעדכן אתכם שלא מזמן פתחתי אינסטגרם, אני מרגישה שם בת 105. כי אני כזה ממש לא יודעת עדיין איך מתמודדים שם, אבל אני ממש עושה את הכי טוב שלי. אז אם אתם רוצים לעקוב גם שם, ואני כל פעם מעלה כזה טיזר לפודקאסט, ועוד כל מיני קטעי תוכן מעניינים שלא עולים בפלטפורמות אחרות, אז אתם מוזמנים להיפגש גם שם, ומי יודע, אולי תלמדו אותי איך משתמשים בפלטפורמה הזאת. אז היום אנחנו כאן בנושא שהוא נושא שנוגע לכל אחד ואחת. וזאת התפיסה שיש לנו בנוגע לכסף שלנו, איך זה משפיע על החיים שלנו, ויש לזה השפעה מאוד מאוד חזקה. ובשביל זה הזמנתי לכאן היום את אלכס שילמן, שהוא פסיכולוג מומחה לכלכלה התנהגותית. שלום לך.
היי.
מה קורה?
אחלה, כיף להיות אצלך.
ממש כיף שאתה כאן. תגיד, מה הדבר הכי הזוי ששמעת אי פעם על כסף?
הזוי, טוב, אז תחרות קשה, אבל יש סיפור שאני נורא אוהב, על סדנה שהייתה לי בקריאת ספר, מודיעין עילית. כלל בסדנות, אז הבנות מגיעות מלאות במרץ, ועם רושמות דברים, ומתקדמות, והגברים, אז זה לא בעיה שלי, אין לי בעיה כזאת בכלל, והבעיה מחמירה בקבוצות דתיות, ששם יש מחיצה באמצע, ואז יש לך חצי אולם, שהוא מאוד מאוד מגויס, ומאוד רוצה לעשות דברים, וחצי אולם שלא מבין מה הוא עושה כאן. והיה לי שם אחד בשם איגל, שלא הסתכל לי בעיניים, מהמפגש הראשון, הוא בכלל מה הוא עושה פה, הוא אומר, אני אוכל כמו ציפור, המתנה שלי לילדים זה דברי תורה, ואני לא רלוונטי לי, אין לי פה מה לנהל בכלל כספית. המפגש השלישי, הוא אמר לי, אלכס, אני חייב לספר לך משהו. הוא אומר, אתה רואה את הידיים האלה? הוא אומר, אני ואשתי ישבנו ועשינו חשבון, שבעשר שנים האחרונות, דרך הידיים האלה, עברו 5.5 מיליון שקל. לפחות. מינימום ההוצאות שלנו, החתונות של הילדים שחיתנו, השכר דירה, המוסדות, הכל, כל הדבר הזה הסתכם לאיזשהו סכום מאוד מאוד גדול. אומר, איך יכול להיות שאני, איגל, בחיים שלי לא ראיתי יותר מ-600 שקל? אני לא יודע איך נראים 650 שקל. וזה היה נורא סימבולי, כי הרבה מאיתנו מרגישים דבר כזה, אנחנו לא יודעים לשים את זה על מילים כל כך יפה.
וואו.
וזה מאוד מוצאים לי לגבי ההתנהלות שלנו היום ב-2020, שעובר דרכנו כל כך הרבה משאבים, גם כסף, אבל בכלל משאבים. ואנחנו לא עירים לזה, אנחנו לא עוצרים רגע לשים פאוזה ולחשוב על איך מנהלים את זה, האם בכלל אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה, או שאנחנו זורמים, ומה היינו יכולים לעשות יותר טוב בעבור עצמנו, יותר בריא, יותר נכון.
מעניין. אני רוצה דווקא להתחיל מהתפיסות שאנחנו שומעים בחברה, כי בסוף כסף, הרי מה זה כסף? זאת המצאה שאנחנו המצאנו, נכון? פעם היה, לא יודעת מה, היינו מחליפים פרות בסוסים ותפוחי אדמה בגזרים.
אבנים צבעוניות.
ומתישהו הפכנו את זה למטבע, ומתישהו הפכנו את זה לשטרות, ומתישהו הפכנו את זה למספרים בחשבון בנק וכרטיסים עם פלסטיק. ועם הדבר הזה, למרות שבאופן ברור, אתה יודע, זה מוצר מאוד כאילו פרגמטי, נכון? זה כלי. הוא הפך למשהו שהוא הרבה 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 יותר מזה. ואנחנו שומעים דברים כמו אנשים עשירים הם אנשים רעים. או אסור להשוויץ שיש לך כסף. או אם אין לך כסף, אל תראה את זה. תמיד צריך לעבוד קשה בשביל כסף. נכון, יש לאנשים ממש כזה תפיסות שהן נמצאות ב-DNA שלנו, של מה זה כסף ואיך צריך להתנהל עם הדבר הזה. ומעניין אותי לשמוע גם ממך עוד כמה דוגמאות של כאלה, מין משפטי, אתה יודע, תפיסות כאלה בסיסיות, שאתה שומע שאנשים מדביקים לקונספט הזה שנקרא כסף, ועוד מעט נדבר על למה.
אז קודם כל, זה באמת נורא נורא עמוק. במפתיע, כי כמו שאת אומרת, זה כלי בכלל, זה חיצוני לנו, נכון? זה לא איזשהו צורך בסיסי שלנו, זה הולך נורא עמוק, אז נגיד בארצות הברית, כשבדקו מה משפיע באמת על ההתנהלות שלנו, ההתנהלות הפיננסית שלנו כאנשים בוגרים, ובדקו המון משתנים. בדקו הכנסה ומעמד סוציו-אקונומי, ואפילו דברים אזוטריים כמו כמות הספרים בבית, והמרחק לבית ספר. באמת דברים כאלה שניסו להבין מה יכול להיות המאפיין. מה שהכי השפיע, ולמעשה הדבר היחידי שהשפיע באופן מובהק, עד כדי כך שאפשר להשתמש בזה, זה הדוגמה האישית שקיבלנו מההורים. אז זה הולך נורא רחוק. זה הולך מאוד עמוק ורחוק, ממש לעיצוב של האישיות שלנו, בילדות, איך נראים יחסים עם כסף, וזה ממש יחסים. זה אותו דבר ממש על איך מנהלים את היחסים האלה, ויש לנו דפוסי חשיבה על היחסים האלה, שהולכים מאוד מאוד עמוק אצלנו. החדשות הטובות הן שאפשר יחסית בקלות להתחיל לנהל אותם, להפנות אותם למקומות הטובים יותר, אבל זה ללא ספק הולך מאוד עמוק.
מה נגיד אתה ספגת מהבית שאולי אתה מזדהה עם זה היום, ואולי אתה אומר, אני לא רוצה את זה.
אז אני גדלתי במשפחה דוברת רוסית. אצל דוברי רוסית, אתה לא מגדיל ראש. סליחה על ההכללה, אבל 70 שנות קומוניזם, אתה לא דורש דברים. אתה לא דופק על השולחן. אתה לא אסרטיבי בלדרוש העלאת שכר, נגיד. כי, ואני רגע מרשה לעצמי ספקולציה כזאת פרשנית, כי בתקופה ההיא עוד ישימו לב שאתה חייב משהו. עוד יגלו אותך רחוק, כן? אתה עוד, עוד, אל תבלוט. וזה מאוד עמוק אצלי, ואני בטוח שמאזינים שהם גם מגיעים מאותה תרבות, יכולים להזדהות עם הדבר הזה, יש להם באמפתיה לדבר הזה, ללמוד להיות אסרטיבי בתרבות המזרח תיכונית, אוקיי? וזו הייתה עבודה מאוד ארוכה, נגיד, אשתי ישראלית, אוקיי? הפער בינינו היה מאוד משמעותי. אני זוכר שרציתי לקבור את עצמי, כשהיא ביקשה להחליף מנות במסעדה. רציתי למות. מה זאת אומרת לא תהיו לי? תשתוק, תאכל, אולי יקחו את זה. כן, עכשיו לא באמת חשבתי את זה, אבל ככה גדלתי בתוך הדבר הזה.
שמה שיש זה מה שיש, ומה, לבקש איזה חזירי, או שזה פשוט משהו שהוא יותר מדי סיכון לעשות אותו?
אז זה לא הולך לסיכון, זה כבר התת-קרקעי בדבר הזה. זה באמת לא מנומס, לא עושים דברים כאלה.
זה כאילו...
כן, המילה חזירי היא גדולה, אבל כן, לא עושים את זה.
כן, זה את הקטע של מגיע לי, נגיד.
לא מגיע לי שום
דבר. מגיע לי, לא מבקשים מעלת שכר כתוצאה מזה גם.
ממש,
כלומר, לבקש העלאת שכר זה משהו שאמור להגיע לך משמיים, ולא משהו שאתה אמור לבקש.
המערכת כבר תחליט. הוועדה תתכנס והיא תחליט שמגיע לך ממש ככה. ומה שקורה לאנשים שמגיעים מכזה מקום, כשהם מנסים להיות אסרטיביים, הם נהיים חצופים, שזה לא מה שצריך.
כן.
אוקיי? להיות אסרטיבי זה לא להיות חצוף. להיות אסרטיבי זה נוכחות שקטה ומודעת למה שמגיע לך. הצבת גבולות, זה הולך למקומות רחוקים. אז זה דוגמה, למשל, למשהו שמגיע כזה מהבית. התקדמנו קצת, אני כבר לא רוצה לקבור את עצמי, כשנועה מחזירה מנות, והיא כבר גם קצת יותר סלחנית למערכות. קצת התקרבנו אחד כלפי השני, אבל זו דוגמה פנטסטית לפער בתרבויות שאנחנו מביאים מהבית.
כן.
למה אפשר ומה אי אפשר.
מעניין, אתה יודע, אני גם אשתף, אנחנו פה ניפתח, שאני תמיד נורא התביישתי בכסף. שאנחנו מדברים על תפיסות שהן תפיסות קשות מכל הצדדים של המטבע, נכון? זה לא משהו שהוא נוגע רק לאנשים שיש להם כסף או שאין להם כסף, אלא זה חוצה סכומים, מעמדות, חשבונות בנק, הדבר הזה נמצא שם בכל מקום. ואני ממש זוכרת אירוע בחיים שלי, סיפרתי לך אותו גם בטלפון, שאנחנו בנינו בית, והייתי בת 4, ההורים שלי בנו את הבית שלהם, אחרי שהם עבדו מאוד קשה בשביל הכסף שלהם במשך שנים, וכשבונים בית יש המון מזומנים שמסתובבים, שמשלמים לפועלים וכל הסיפור הזה, ואני ממש זוכרת שההורים שלי הם אנשים מאוד מאוד צנועים, הם לא עושים דברים שהם כאילו להראות כלפי חוץ, ולאבא שלי זה היה מאוד חשוב, והוא אמר לי, תקשיבי, כאילו מין וידאיתי כזה, אמר לי, את לא הולכת לגן, הייתי בת 4, כן? את לא הולכת לגן ואומרת שאת רואה הרבה כסף או משהו כזה, נכון? ואני בטוחה שהוא אמר את זה בתמימות, אני בטוחה שהוא אפילו לא זוכר היום שהוא אמר לי את זה. אבל הדבר הזה הוא נתקע לי, הוא ממש נתקע לי בנשמה, שזה משהו שאסור להראות אותו, כי זה לא טוב. מאיזושהי סיבה. אני אפילו לא יודעת מה היו, אתה יודע, אפשר לחשוב על הרבה סיבות למה אנשים, נגיד, לא רוצים להראות שיש להם כסף, ולמה אנשים כן רוצים להראות שיש להם כסף. אני יכולה לחשוב על צניעות, ואני יכולה גם לחשוב על זה שאנשים אולי פוחדים שיעשו להם עין הרע, או ייקחו להם, או יקנעו בהם, או יש המון המון סיבות, אבל הדבר הזה הוא נתקע לי. ואני זוכרת שכשהתבגרתי עם השנים, גם ממש ניסיתי להצניע כל סממן של כסף, וגם כשראיתי אחרים מפגינים, נגיד, אני זוכרת שהייתה איתי איזו ילדה בשכבה שהיא מאוד הראתה את זה, שמה זה להורים שלה, כן, ילדה בת 15, אבל היא תמיד הייתה מראה את הכסף שלה בכל מיני דרכים, בין אם זה, אתה יודע, בשטרות מזומנים, ובין אם זה באיפה קניתי דברים ומה עשיתי, והייתי, לא ידעתי כאילו איך, זה היה נראה לי unheard of, כאילו להראות דבר כזה. וזה מראה לנו כמה זה בסוף לא עניין של סכום, אלא הגישה שלנו לדבר הזה, וכמה היא משפיעה עלינו אחר כך גם חברתית.
ממש, ממש. זה הולך איתנו מאוד רחוק, ובאמת זה ממש אישו, לדבר על כסף. עד כדי כך שנגיד אמריקאים, וסליחה על הדוגמה, גם גברים אמריקאים, מעדיפים לדון על הביצועים שלהם במיטה, מאשר על כמה הם מרוויחים.
וואו.
או בוא נשים את זה במסגור, כמה הם שווים. זה מאוד מאוד עמוק.
סיפרת לי גם כשדיברנו בטלפון על המחקר שהראה שאנשים מעדיפים לדבר על המשקל שלהם, ש68% אמרת לי.
משהו כזה?
אנשים מעדיפים לדבר על המשקל שלהם מאשר על כמה הם מרוויחים.
כמה אני שווה? זה מציב מראה שהיא נורא כמותית, היא נורא ברורה, כי יש פה איזשהו עוגן מאוד מאוד ברור, קל לקריאה. זה לא וייג כזה, אי אפשר להסתתר מאחורי משהו. ואנחנו נורא נורא מפחדים מזה, זה רק אחד הרכיבים. כן, יש שם כמה פנים בתוך הדבר המורכב הזה, יש גם כן, יש כסף ישן, יש כסף חדש, יש תרבות שהיא יותר מזרחית, יותר מערבית. פה בישראל, למשל, אנחנו באמת בליל מרתק של הדבר הזה. יש פה הכל מהכל. היה את הרגע המכונן הזה בטלוויזיה שעדן בן זקן עומדת על הבמה באחת מתוכניות הריאליטי, ומישהי מחמיאה לה על הבגד, והיא שולפת בלי לחשוב בכלל 30 שקל משם ושם. עכשיו, הרוסים בין הצופים רוצים למות.
כן, באמת.
בזה הרגע, כן.
מעניין, לי זה כאילו ממש לא אכפת כשאתה אומר את זה.
יפה, אז כאילו מה עכשיו על במה מול כל העולם? כמה שווה את בגד, מאיפה, וואו. ואחרים, סבבה, כאילו כן, זה חלק מהתרבות. אז יש לנו פה בישראל, אנחנו קצת שונים מהעולם. נגיד בארצות הברית, את לא שואלת בן אדם כמה הוא מרוויח. אנחנו קצת יותר אינסייד אאוט פה בישראל, אנחנו יותר, תקראו לזה במילה המועדפת עליכם, אבל אנחנו יותר חמים ויותר באמת חושפים דברים.
אבל אני לא הייתי שואלת אותך כמה אתה מרוויח.
אנחנו מאוד מאוד מערביים במובן הזה, אנחנו כן מיישרים את הנורמות שלנו עם המערב, בוודאי ככל שהחשיפה שלנו, נגיד עכשיו פתחת אינסטגרם, כן, אז עוד יותר חשיפה לעולם המערבי. יש את הנושאים בעולם הישן, באירופה הישנה של הכסף הישן, שגם הם לא היו מדברים על כמה בעצם יש להם, כמה אדמות יש להם. זה היה מין כזה, לא מדברים על זה, ואז זה היה את התנועת נגד של הכסף החדש. נגד אפרו-אמריקאים בארצות הברית, שרשראות זהב ורכבי יוקרה, ודווקא מי שלא היה לו להראות את זה שעכשיו כן יש לי. זה הולך מין סיגנלים כאלה של מי שהיה לו רצה להצניע, באמת מאיזשהו חשיבה מגית של שלא ייקחו, שלא יהיה איזה עין הרע או משהו, ומי שלא היה לו רצה לראות, הנה עכשיו כן יש לי.
כן.
וכל הדבר הזה הולך למקום אחד שזה מסובך.
כן.
זה לא פשוט, זה יש שם דברים מורכבים ועמוקים.
יש הרבה דברים שמודדים אותנו עליהם, שהם נורא חיצוניים, נכון? כולם יכולים לראות פחות או יותר איך בן אדם נראה, נכון? כלומר, יכולים להעריך אם הוא נראה טוב או פחות טוב, וזה אחד הדברים שמודדים אותנו עליהם, לטוב ולרע, זה קורה. ואנחנו יכולים לראות מה בן אדם עושה, נכון? אני יכולה לראות אם בן אדם הוא רופא, ולהחליט שיש לו סטטוס מסוים, ואני יכולה לראות אם בן אדם הוא, לא יודעת, מקצוע אחר, ולשים אותו על איזושהי סקאלה שלי, אבל את הכסף אי אפשר לראות, נכון? וזה משהו שכזה שהוא איזשהו מדד שהוא מאוד מאוד נסתר. והשאלה היא למה בכל זאת הוא מדד כל כך חשוב. כאילו אני מרגישה שיש למדד הזה קצת אינפלציה. כי מצד אחד ברור שהוא מעיד משהו, נכון? אנחנו לא יכולים לשבת פה ולהגיד, עזבו, כסף זה לא חשוב, זה לא אומר עליך כלום. לא, כי זה אומר כל מיני דברים, כן? אבל זה בטוח אומר פחות ממה ש... כלומר, אם כזה, לא יודעת, אני רוצה להסביר את עצמי, אבל אם יש איזושהי אמת של כמה כסף שווה, באמת בעדות של זה, על מה שזה אומר עליי כבן אדם, על האופי שלי, על היכולות שלי, על המאמצים שלי, נגיד שהמספר האמיתי הוא 30, סתם אני עכשיו אומרת מספר, אז אנחנו מדברים עליו כאילו הוא 70%, ממש נותנים לו הרבה 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 במשקל, ומסתירים אותו, ועושים עליו עמדות ותפיסות וכל זה, או שאנחנו עוברים לתפיסה שונה לגמרי, שאנחנו גם שומעים אותה לפעמים, תפיסה כזאת קצת, אני מעל הכסף, זה לא חשוב, ואז זה לא חשוב בכלל, כאילו זה 10% או 5%.
כן, אחד הדברים שלמדנו בעשורים האחרונים, על הדרך שבה אנחנו חושבים על העולם, תחת האמברלה הגדולה הזאת של כלכלה התנהגותית לצורך העניין, כן? זה שאנחנו חושבים דרך הדברים הזמינים לנו, אנחנו לא בהכרח מתחילים from the scratch, ורגע, בעצם איך אני אמדוד עכשיו אנשים? ואנחנו משתמשים במה שזמין לנו, ומה שגם קל להשוות אותו, שהוא בר השוואה. וכשמוכרים לנו דברים, אגב, משתמשים בזה בצורה מאוד מאוד יפה, כן? נגדנו קצת. כשרוצים למכור לנו משהו, אז בוחרים את אותו המאפיין של הדבר הזה שקל להשוות אותו, ושהוא עדיף על פני הסקאלה הזאת. אומר לך, תקשיב, הרכב הזה הוא הראשון בקטגוריה. עכשיו, המציאו את הקטגוריה בשביל הרכב הזה, אין אף אחד אחר שמתחרה שם בכלל, אבל הנה, זה מוכר, זה עובד. למה? כי אנחנו משתמשים בזמין לנו, ולכן כסף, א', הוא זמין, זאת אומרת, זה נמצא סביבנו כל הזמן, זה מדד שהוא זמין. ב', הוא מאגן הכל. הכל. הכל היום מעוגן בכסף. כשמחפשים את הרקע למעשי טרור, מתחילים חקירה, מחפשים עקבות מימון של הפעולה הזאת, כי זה פשוט, זה מתועד, אוקיי? זה משאיר עקבות, זה השביל פירורי לחם הזה. אז זה נמצא בכל מקום, הכל מעוגן בו, הוא נורא זמין, והוא גם נורא נורא קל להשוואה. הוא מציב לנו מראה אינסטנט כזאת של, אוקיי, אז זה כמה אני שווה, זה כמה אני חייב. זה גודל הצרות שלי, או זה גודל האושר שלי, לצורך העניין. ולכן אנחנו באמת מקדישים לזה, כמו שאמרת, אינפלציה מבחינת היקף המחשבה שלנו, מבחינת היקף כמה אנחנו עסוקים בדבר הזה, מעבר הקומפלקסים שלנו, שהבאנו מהבית, ומהמקומות שמהם גדלנו, ומהמבנה אישיות שלנו, והשאיפות שלנו, מעבר לדבר הגדול הזה, הוא פשוט גם נורא נורא זמין. אז אנחנו משתמשים במה שזמין לנו.
איזה תפיסות יש לאנשים שגורמות להם להסתיר דווקא כשיש להם, או דווקא כשהם כן מצליחים?
אז דווקא אני אתן דוגמה קצת הפוכה, אבל היא מאוד אילוסטרציה נהדרת. הייתה לי סדנה באיזשהו יישוב פה בסובב ירושלים, שהייתה סדנת חירום כזאת, שהיו שם משפחות שנכנסו לזה כולם, פרויקט בנייה גדול שנתקע באמצע, ובכלל המימון של זה היה צריך להגיע מאיזושהי יחידה שתוזכר בתוך הדבר הזה, וכעכשיו נשארו כרחים מכאן ומכאן. ואני זוכר שם באחד המפגשים מישהי שאומרת, מה זאת אומרת? אנחנו לא דיברנו על כסף בבית. כסף זה מילת גנאי בשבילנו. אנחנו פשוט הורדנו את זה מהשולחן, זה לא היה אישו, אז עכשיו אני צריכה פתאום להפוך את זה לאישו מול הילדים, ולדבר על הקשיים ואתגרים שיש לנו. עכשיו לא הספקתי לענות, כי באותה סדנה ישבה הבת שלה. גם כן כבר נשואה עם בעלה, גם כן באותה סירה, באותה בעיה. והיא ענתה במקומי, היא אומרת, אמא, רגע, מה את חושבת? שלא ידענו את כל התרדות וכל החרדה וכל הדבר הגדול הזה, הפיל הגדול הזה היה בחדר, אך ידענו שיש את זה, לא ידענו להסביר. אז בחרת להשאיר אותנו עם החרדה, בלי לעזור לנו לאבד אותה. אז את לפחות היית בחרדה וידעת למה. אנחנו פשוט נשארנו עם הדבר הגדול הזה, בלי שהיה לנו יכולת לאבד את זה בצורה טובה, בצורה מונחית, בצורה של שיח. והרבה פעמים אנחנו מנועלים באמת בהתנהלות הזאת של היחסים האלה, קראנו לזה יחסים הרי, ממקומות שהם פחות חשיבה לדבר הזה, רגע לעצור ולחשוב מה יהיה נכון, יותר מהרגלים או מפחדים, מכל מיני דברים כאלה שלא בהכרח בדקנו אותם. זה כוח על קצת, זה נורא קל לרכוש אותו, לשים פאוזה, לעצור ורגע לחשוב, שנייה, האם מה שאני עושה, אני מגבה את זה איכשהו, זה מגובה איכשהו, האם חשבתי על זה בכלל, או שאני פשוט מתגלגל עם ההרגלים שהבאתי מהבית, ואני רגילה שלא היו מדברים, כי היינו עולים מארץ כזו וכזו, ששם היה מקובל כך וכך, או כי גדלנו בקושי מאוד גדול, ולכן התעצב אצלנו מין הרגלים כאלה של כך וכך. כן, וזה אגב, שתיהם יכולים להשפיע לשתי הכיוונים, כן, בגלל קושי מאוד מאוד דיברנו על זה, או בגלל קושי בכלל לא דיברנו על זה, ואותו דבר ההפך. כן, בגלל שהיה המון, אז הראינו את זה, בגלל שהיה המון, הסתרנו את זה. זה נורא תלוי באינטראקציה הזאת, בין התרבות והאישיות והיחסים בחוץ.
אמרת קודם, מערכת יחסים בריאה עם כסף. אז אני גם רוצה שאולי תגדיר מה זה מערכת יחסים בריאה, אבל רגע לפני, תזכור את השאלה, אני רוצה לשאול אותך אם משהו מכל התפיסות האלה הוא נכון. כלומר, האם זה נכון שלא כדאי לנו שידעו שאין לנו? כי אז יעריכו אותנו פחות. האם זה נכון שאנשים מסתירים את הכסף כי מפחדים שיקנעו או ירצו להזיק להם? כלומר, האם האמונות האלה הן באמת אמונות שאתה אומר, וואי, למה זה נתקע לנו? כי זה לא מקדם אותנו לשום מקום, או שיש בהם איזושהי אמת שלא שווה לוותר עליהם כל כך מהר, אפילו אם הם גורמים לנו להתנהג קצת בחוסר היגיון הרבה פעמים.
קודם כל, נזהר אם לוותר על אמונות שאיתם בנו. הם חלק כל כך מהותי מהאישיות שלנו, שאנחנו לא יודעים מה יקרה אם פתאום נחתוך את זה החוצה. כן. לא שזה כזה קל, אבל אז אנחנו נזרים, כן? אנחנו לא מזיזים עמודי תווך משמעותיים כאלה. רוב הדברים, גם אם נגיד הכיוון שלהם נכון, העוצמה שלהם מוגזמת. בלי ספק בכלל. נגיד, יש איזשהו רציונל שם בפנים, הוקטור הזה הוא נכון, אבל העוצמה שלו היא בלי, בכלל יצא מפרופורציה. מה שכן, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד בצורה מובהקת בעולם העבודה, בעולם התעסוקה. נגיד, יש לי עכשיו פרויקט מאוד גדול שאני מלווה חברת הייטק כזאת עם ספינות הדגל בישראל, שרוצה לתגמל את העובדים שלה בכסף. אחד המוקדים של העבודה שלי איתם, זה לא להפוך את הכסף לאישו בתוך החברה. זה חשוב שהעובדים שלהם יתוגמלו כמו שמגיע להם. זה חשוב לייצר הגינות בתוך המערכת יחסים הזאת של העובד והמעביד והכסף שם בפנים. אבל להיזהר, לא, בטעות, לא להפוך את הכסף ליותר מדי אישו ביחסים. כי זה יפגע, זה גם יפגע ביחסים, כי הם יהפכו להיות יחסים מוניטריים כאלה. כן, מה אני חייב לך, מה אתה חייב לי, במקום יחסים של אמון ומטרות משותפות. וגם ב-well-being של העובדים עצמם. אז זו למשל דוגמה לתחום מאוד מוגדר, שבו ללא ספק התעסקות בכסף פוגעת.
אבל מה זה לא להפוך לאישו? אני באה ונותנת הרצאה איפשהו. יש הצעת מחיר. אם לא לוקחים את הצעת מחיר שלי, אני לא נותנת את ההרצאה, נכון?
חד משמעית.
אז מה זה over issue? זה האישו, נכון?
אבל את רוצה לסגור את זה ולהוריד את זה מהשולחן.
נכון.
כי אם זה נשאר שם וממשיכים לנסות להרוויח פה, לנסות למשוך שם, לנסות להחזיר כאן, זה מרעיל את היחסים. אני אתן דוגמה קיצונית, אבל ממנה נגזרו בחזרה. תדמייני, נגיד, שאת עוצרת בצד הכביש, ואת מגלה שיש לך פנצ'ר באוטו, ומישהו עוצר ועוזר לך בעצם, זה לתקן את זה. ואז את מוציאה 50 שקל ומושיטה לו. אוקיי, עכשיו, רוב הסיכויים שהוא נעלב. הוא לא עצר בשביל זה.
כן.
הוא עצר כדי לעזור. הוא עצר בכלל באיזושהי טרנזקציה אחרת, בשוק החברתי של להושיט יד, בתקווה שגם לא יושיטו כשהוא יצטרך, או בכל מקום אחר זה יחזור אליו. כן.
וגם היא אמר שהשעה שלו שווה 50 שקל.
בדיוק, ואם כבר את משלמת, הייתי גובה 450.
כן.
כן, זה כאילו מה זה? וגם במקומות שבהם היחסים מושתתים על תשלום, אנחנו רוצים שזה ייסגר ויהיה off the table. כי בהמשך זה כבר באמון. אני יודע שאני מתוגמל כמו שאני צריך למתוגמל, את יודעת שמשלמים לך כמו שדרשת ועומדים בחוזה שלך בשביל ההרצאה, ומפה ואילך זה כבר מטרה משותפת. גם את וגם הם רוצים שזה יצליח, שזה יהיה בצורה הטובה ביותר. ולכן שם זה ממש הרגישות העיקרית של המוקד של העבודה, אצל החברה הזו ספציפית, זה להגדיל את התגמול של העובדים, לתת להם באמת תגמול יוצא דופן שמתאים לרמת התחרותיות בשוק שלא יחטפו אותם, אבל להיזהר לא להרעיל את היחסים תוך כדי הדבר הזה.
כן. אתה יודע, הרבה אנשים לא רוצים לעבוד עם חברים שלהם. נגיד, יש לי חברה, לא ננקוב בשמה.
אני קשה לי לתפק, ממש, אל תעבדו עם חברים.
באמת, אז זהו, בדיוק באתי להגיד
שהיא... יש לי סיפורים על זה?
שהיא סופר מוכשרת, באמת, מדהימה. וכמה פעמים מצאתי לה לעבוד איתי, כי היא ממש התאימה לדברים שאני חיפשתי, זה היה מקדם אותה, זה היה מקדם אותי, זה היה ממש win-win, והיא לא רוצה. והיא אמרה, אני פשוט אמרה, זה לא קשור אלייך, אני פשוט לא עובדת עם חברים. ומעניין אותי לשמוע אם זו נגיד תפיסה בריאה של כסף או לא בריאה של כסף, כי אני באה מצד אחד ואני אומרת, אני רוצה לעבוד איתך, את אותה עבוד איתי, אנחנו אוהבות אחת את השנייה, אנחנו אוהבות את אותו תחום, זאת תהיה הפריה מטורפת, אני מעדיפה לשלם לה, אתה יודע, מלשלם למישהו שאני לא מכירה.
ממש עולם חדש מופלא.
כן, והיא אומרת, לא, זה כאילו מלכלך את היחסים. עכשיו, אני לא חושבת שיש מישהו שצודק ומישהו שטועה.
בדיוק, אין
אבל,
פה.
אבל מה זו תפיסה בריאה אז של כסף?
זה קצת, זה כזאת נגזרת שהיא קצת מין שול בדרך המרכזית, כן. אבל היא חשובה. בגלל שכסף מנקז לתוכו כל כך הרבה קומפלקסים ותפיסות ומדידה עצמית, יש סכנה מאוד גדולה כשעובדים עם חברים שהיחסים יהרסו. עכשיו, יש מקרים יוצאי דופן. יש בני זוג שעובדים ביחד.
כן.
עזבו, להיות בני זוג זה גם ככה קשה.
כן.
אז הם גם עובדים ביחד והם מצליחים, אוקיי? יש מקרים כאלה. אבל באמת, כמות הסיפורים של חברויות שנהרסו בגלל כסף על שטויות, על סכומים קטנים, כי זה לא זה. זה לא הסכום. זה סוג אחר של יחסים. זה מכניסים למערכת יחסים טובה, מערכת יחסים מורכבת חדשה. כן, אם תרצי, עוד בן אדם ביחסים, זה אפילו לא בן אדם, זה יותר מורכב, כי יש פה איזשהו, זה, הפוטנציאל שזה להרס הוא עצום, הסיפור האישי שלי הוא שהיינו, כשהתחתנתי, כן, back then, לפני המון זמן, היינו דלפונים כולנו, והיו לי שתי חברים שהתחתנו ממש באותו חודש. ושכרנו רכב ביחד.
בשביל החתונה?
לסידורים של כל הדבר הגדול okay. הזה, כל יש שם מלא בלגן שאני צריכים לנקז אותו, כן, אז שכרנו לחודש הזה רכב ביחד, זה יצא לנו טוב ככה.
כן.
והיה שם איזה יומיים, בחפיפות בינינו, שלא היה ברור מי צריך להשתמש ומי צריך לשלם. עכשיו זה כלום כסף. גם בשביל הדלפונים שהיינו, בסדר, זה כן. לא היה... אנחנו כמעט הסתכסכנו לדבר הזה.
באמת.
ממש. היה שם את הלחץ הזה של התקופה הזאת, שאתה בוחר צבע של מפיות, בסדר? אנחנו קצת מגזימים, אולי נדבר על זה קצת, שאיך אנחנו יצאים מפרופורציה באירועי חיים גדולים. אבל מעבר לכל הדבר הזה, אנחנו כמעט חברים טובים עד היום. כן? ואז פשוט אחד מאיתנו לקח, אמר, זה לא שווה לי. פתאום התעשתנו, כן? ולא, אני אקח את זה על עצמי בלי שאלה בכלל. זו דוגמה שטותית, אבל היא לימדה אותי המון, היא לימדה אותי עד כמה, וזה חזר לעצמו המון המון פעמים, זה מסוכן.
זה כזה מסובך, אבל זה גם כזה דפוק, כי אתה יודע, אם אתה חבר שלי, ואנחנו, לא יודעת מה, נוסעים ביחד לחול, ושכחת את הארנק, לא משנה, ואני אומרת לך, קח 200 שקלים, תחזיר לי אחר כך. ואתה יודע, החיים זה החיים, אתה לא זוכר, אתה כן זוכר, לא אומרת שבכוונה אתה לא מחזיר לי, לא מחזיר לי. אנשים לא מרגישים נעים לומר, תחזיר לי את הכסף, אפילו אם זה הרבה כסף. קשה לאנשים לדרוש מחברים את הכסף שלהם בחזרה. אני לא מדברת על עסקים שאתה אומר, רגע, עשיתי אצלכם הרצאה, וזה פחות קשה. אבל חבר, זה קשה להגיד, תחזיר לי על זה שהזמנתי אותך או שהלוויתי לך. אפילו שזה היה ברור שזה ההסכם, נכון?
לתבוע את מה שמגיע לנו, בוודאי אם מדובר על סכומים קטנים, זה נורא לא נעים. וזה כנראה הולך למקומות האלה של, נו באמת, אתה עושה עסק מדבר קטן. כאילו זה, מה אתה מתקטנן איתי? אוקיי? משהו כזה. כאילו זה חסר לך? חסר לך 50 שקל האלה? 100 שקל האלה? זה הדבר הזה שאנחנו לא רוצים להיכנס. זה באמת לא לעשות עסקים עם חברים, זה משהו אחר.
שזה שוב מעיד על הערך שלי? שאני קמצנית או שאין לי?
או שזה חסר לך? כן, כן, במקומות האלה, כן. וגם שאת מתקטננת כאילו. זה כל כך חזק הכאב הזה, שאחת מאפליקציות התשלומים זה הקמפיין פרסום שלה. היא רצה עם הקמפיין הזה. יותר לא תיתקע עם התשלום על הפיצה במקום כולם. עכשיו יש לך דרך לאסוף כסף מחברים. זאת אומרת, זה כאב אמיתי. זה כאב באמת אמיתי, אבל ככה זה תופעות לוואי של יחסים עם כסף.
שזה מעניין, כי כשזה, אתה יודע, אם אני בסוף משאילה לחברה ספר, נכון. שזה אותו דבר, נכון? נכון. הספר עלה 80 שקלים, כן. אני מבקשת אותו בחזרה, וזה פחות קשה לי נכון. לעשות את זה. למרות שאני יכולה לקחת 80 שקלים ולקנות את אותו ספר, שוב, נכון?
נכון.
ואיכשהו כשזה כסף כיצור טהור, ולא כמשהו שהוא פשוט תרגום של כסף, זה משהו שם מתפקשש.
נכון, ברגע שזה באמת, כמה שזה יותר רחוק מהכסף, מהמרשרש או מהמצלצל, ככה זה באמת פחות מפחיד, ולכן היום יש שיפט משמעותי, ככל שזה באמת זז יותר לדיגיטל. אנחנו רואים התנהגויות אחרות. נגיד אפילו ההוצאות שלנו, אין השליטה בהוצאות וההכרה בהוצאות. אני אגיד, אני אשאל אותך שאלה, אל תעני עליה, אבל תחשבי.
לא לענות, אוקיי.
האם את יודעת מה היה סכום ההוצאות שלך חודש שעבר?
למה אני לא יכולה לענות?
את יכולה, אם את רוצה, זה פודקאסט. לא, את הסכום.
אני לא יודעת מה היה הסכום, אבל אני יכולה להגיד שאני לא יודעת מה הסכום.
פנטסטי, כן. אתה מבין? לא, אני בדרך כלל כדי להפוך את זה ליותר דרמטי, אז אני אומר, האם אתם יודעים מה הסכום של ההוצאות שלכם חודש שעבר, פלוס מינוס 100 שקל עליי? בסדר, סטייה של 100 שקל זה בסדר. אף אחד לא באמת יודע.
נכון.
עכשיו, אחת הסיבות לזה, היא באמת שיש לנו הרבה סוגי כסף היום בחיים. יש את הכסף המזומן, שאנחנו כן מנהלים אותו, יש את הכסף בכרטיס האשראי, יש את הכסף בפייפל, או באפליקציות השלומים, ויש לך אולי ביטקוין שאת מחזיקה ועושה עליו כל מיני עמלות, והכסף הופך להיות יותר ויותר ארטילאי, כן, נגיד בהסתכלות היסטורית, פעם זה היה חתיכת זהב, כן, עוד לפני כן חרוזים צבעוניים,
כן.
ואז באיזושהי תקופה המדינה קישרה את הניירות האלה לזהב שאפשר ללכת לקחת אותו מפורט נוקס, והיום די, זה רק קונספט כזה כן. אבסטרקטי, ולכן ההתנהגות שלנו ממש משתנות ברמת, אגב, ברמת התפקוד המוחי, אנחנו רואים היום, אם מכניסים אנשים ל-FMRI, Function MRI, זה דימות מוחי תפקודי, שאת יכולה ממש לראות איזה אזורים במוח פעילים יותר, עושים סימולציה של קנייה. הם רואים מוצר, והם רואים את המחיר של המוצר, רגע חשוב, ואז הם משלמים עליו, ממש משלמים. אז כשהם רואים את המוצר, אזור העונג עולה בפעילות. כן? זה פשוט כיף לנו, עצם המחשבה הנעימה הזאת על זה שזה יהיה שלי. הם רואים את המחיר, האזור הפרונטלי, בעצם האזור של התפקודים ה-executive function, אותו אחד שבעצם מחבר בין הרגש לבין הפעולה, יורד בתפקוד. כאילו המוח מנסה לעצור אותנו רגע לפני הקבלת החלטות, וכשאנחנו משלמים, כואב לנו. אזור הכאב פעיל. השם של המאמר, it pain to pay.
כן.
Okay, זה כואב לשלם. אבל אם עושים את אותו הדבר עם כרטיס אשראי, אז ההתחלה נראית אותו דבר. אנחנו רואים את המוצר, אזור העונג. אנחנו רואים את המחיר, הרגע יש לזה מחיר, אז איזושהי ירידה באזורים שהם צעד וחצי לכיוון המעשה. אני משלם, כלום. אתה ראית אותי נפרד מכסף? אני גייצתי.
כן.
אז גם ההתנהגויות שלנו היום משתנות ככל שהכסף הופך להיות פחות מוחשי ויותר אבסטרקטי.
כן. שמעתי פעם על איזה פרסומת של כרטיסי אשראי ש... לא זוכרת אפילו איזה כרטיס אשראי זה היה, אבל שהם מראים כזה אנשים קופצים להם בחנות, וכזה רואים את המוצרים, ומדלגים לקופה, ומגעצים את הכרטיס אשראי, והכל כזה נורא שמח ופסטורלי, ופרפרים ופרחים, ואז רואים מישהו עם מזומן, והמוזיקה כזה יורדת, והכל נראה כזה עצוב, ומין מרשרש בכיס שלו, ומחפש את המספר מדויק, והכל נראה כאילו גועלי כזה, כשזה מזומן. ואז חברה שלו באה אליו ואומרת לו, בוא, יש לי כרטיס אשראי, ושוב הכל נהיה שמח, והיא מגהצת את הכרטיס, והם יוצאים החוצה, והכל נורא נורא קל.
שזה ממש מדויק. בעצם מה שכרטיס אשראי עושה, הוא מפריד את כאב התשלום מרגע הקנייה. אתה קונה עכשיו בלי כאב, פרפרים והכל וקופצים וזה, כמו בפרסומת, אתה תרגיש את הכאב אם תפתח בכלל את החשבון בסוף החודש, אבל אתה כנראה לא תפתח אותו בכלל, כן. אז פשוט נפרד מהכאב, ואז הרבה יותר קשה לנהל את כל הדבר הגדול הזה, כן. כל התזרים.
אבל זה באמת מעניין, כי אני יודעת כמה אני מרוויחה. אני יודעת כמה אני מכניסה, אוקיי? כי זה בדיוק העניין.
זה יותר קל.
כן, כן, אני יודעת כמה אני מכניסה, אבל אני לא יודעת כמה אני מוציאה. ולכן אני לא יודעת כמה אני מרוויחה. אבל זה בדיוק העניין, שיש שם משהו ש... איכשהו פתאום נראה לנו יותר מסובך, למרות שזאת אותה פעולה מתמטית, זה בדיוק אותן פעולות שצריך לעשות כדי לדעת כמה הרווחתי וכמה הוצאתי, נכון?
אבל יש שם הבדל מאוד משמעותי, וזה, תראי, זה קלוז'ר יפה. אני חוזר לאיגל מתחילת המפגש. כמות ה-moving parts, החלקים הנעים, היא בסדרי גודל יותר גדולה. תחשבי על זה בצורה כזאת של עולם העבודה משתנה. הרובוטים הולכים להחליף את כולנו. לא באמת, כן? אבל זה מה שאנחנו קוראים כל הזמן. אבל ללא ספק יש משימות אלגוריתמיות שבהם יהיה לנו פחות ופחות מה לתרום, יותר ויותר במקומות של היצירתיות. ולכן העולם העבודה נראה אחרת. ההורים שלנו עבדו במקומות אחרים, אחרת, הם בנו את הקריירה שלהם אחרת. אבל מבחינת ההכנסה, אנחנו מאוד דומים להם. ההכנסה שלנו היא יחסית קבועה. אז נכון שאנחנו נחליף את מקום העבודה פעם בשנתיים וחצי בממוצע ולא פעם בעשר שנים, כמו שהם עשויים בכלל. אבל עדיין, כמות ההכנסה שלנו היא די קבועה, היא מוחזקת קבוע לאורך החיים, ומשתנה מדי פעם בצורה מדורגת.
למי ששכיר.
למי ששכיר, כן. למרות שגם עצמאים שעובדים נכון, מושכים לעצמם שכר.
כן.
כדי באמת שיהיה יכולת לנהל את הדבר הזה. ולעומת זאת, ההוצאות זה כאוס מושלם, זה סופה מושלמת. כמות מטורפת של סעיפים שונים שמתנהגים באופנים שונים, שנקודת ההחלטה שבהם הם בכלל קרו, נולדו, יכולה להיות היום ויכולה להיות לפני כמה חודשים, כי זה תשלומים.
אלוהים, התשלומים.
ממש. ואז, ותכף אני אחזור לזה, יש דברים חשובים להגיד שם בתשלומים, אבל הדבר הזה נורא קשה לנהל אותו. ואם אני חוזר רגע לאיגל, שאמר, אני בחיים שלי לא ראיתי יותר מ-600 שקל, כן? אנחנו לא מחוותים לנהל משהו כל כך דינמי. רק לתת סדרי גודל, תקציב של משפחה היום, משפחה רגילה, לא משהו יצא דופן, הוא שווה לתקציב של עסק קטן לפני 20 שנה.
Oh.
עכשיו, אף אחד, אני מקווה, מבין המאזינים, לא היה פותח עסק בלי לנהל אותו באיזושהי צורה מבוקרת. פשוט כמות הכסף נומינלית, כמות השקלים שעוברת דרכנו, היא נורא נורא גדולה, היא מאוד משתנה, היא מאוד דינמית. השכר נשאר קבוע, ולכן מאוד קשה לסגור את הקצוות הללו, ולכן אחד באמת הדברים המעשיים, הראשונים, אם יש איזשהו טיפ זהב כזה, כן? של איך מתנהלים כלכלית, נכון יותר, נכון יותר, אין אף פעם נכון, יש נכון יותר, זה לגרום להוצאות להיות קבועות, לעשות טבלה גדולה של כל ההוצאות של כל השנה, ולחלק את זה ל-12, ופעם ראשונה בחיים להסתכל בעיניים למספר המפחיד, של כמה עולה לי חודש. עכשיו זה חודש פיקטיבי, אין חודש כזה. כי זה כולל 1 חלקי 12 מהקייטנות של הקיץ, וזה כולל את ה-1 חלקי 12 מטיפולי שיניים שיש אותם פעמיים בשנה. אבל עכשיו יש יכולת בכלל להתחיל לחשוב על, כמו שאמרת, כמה אני מרוויחה. כי כמה אני מוציאה, כמה אני מכניסה.
כן. אבל אתה יודע, אגב, אם אנחנו חוזרים לתפיסות, אני חושבת שגם זה קשה לאנשים לעשות, כי זה פתאום מציף בפניי מין... מה, כאילו למה אני צריכה לספור כל שקל, נכון? אנחנו רוצים להרגיש שיש לנו, ואם אני עכשיו עושה טבלה כזו, והייתה תקופה שאגב ניסיתי לעשות אחת כזו, הורדתי כמה אפליקציות, וואלי, וואלט, לא זוכרת איך קוראים
כן,
להם,
שמלא.
ואתה אמור להזין לשם כל הוצאה שלך. ומצאתי את עצמי, החזקתי עם זה בדיוק שבוע. מכניסה לשם את הארטיקים שקניתי במקולת כשהיינו על הדשא, ואת המונית שלקחתי מכאן לכאן ב-30 שקלים, ויש המון המון הוצאות קטנות שהן בסוף מצטברות להמון כסף, אבל רוב ההוצאות, אתה יודע, זה פה קצת, פה קצת, פה קצת, פה קצת. אחרי שבוע אמרתי, די, אני לא מסוגלת, כאילו מה, כל שקל אני מכניסה עכשיו לתוך טבלה, אין לי כוח, כאילו זה לא...
זה קשוח, כן, זה ממש קשוח.
אז איך עושים את זה בצורה שבאמת נוכל לעשות את זה?
אז האמת שאני באמת לא מדבר על לתעד את הכל, שלפעמים במקרה קיצון, נגיד עזרה ראשונה, אז זה חשוב, כי אנחנו במצב משבר, עכשיו יכול להיות, אנחנו מקליטים את זה בתקופה של פוסט-קורונה כזה, אחרי גל ראשון, אולי גל שני עוד מעט, הלוואי ולא, הרבה אנשים נכנסו למשבר ממש, ואז לפעמים באמת חשוב, נגיד, כמה שבועות באמת לתעד. אבל בדרך כלל, זה אוברקיל. אנחנו אפילו לא צריכים את זה. כל מה שצריך, זה פשוט לקחת שנה אחורה, על סמך הפירוטים שכבר יש לך, שאנחנו פשוט לא פותחים אותם. כן, אנחנו תמיד צוחקים שיש את המגירה של המסמכים הדחופים. מה זה מסמכים דחופים? לא לי שדחוף לפתוח אותם. שאתה דוחף אותם עמוק עמוק, בתקווה שהיקום ואתה וכולם ישכחו מהם.
אני דוחפת אותם לצד של מקס בשולחן. אנחנו סיכמנו שהוא אחראי על הטיוק של המסמכים.
הכנסות אצלו, הכנסות אצלך. כן,
אז אני דוחפת את זה לצד שלו, וזה פשוט מצטבר שם.
יפה, כן. אז הכנס הזה שדחפנו עמוק עמוק מעל הארון, בתקווה שישכחו ממנו אולי, הפקידה תשכח. אז לקחת את הדבר הזה ופשוט לחלק אותו פעם אחת לשבת, לחלק אותו ל-12 כדי להבין בעצם כמה כל ה-moving parts הזה, כל הדינמית הזאת עולה לנו בחודש. זה לא כל כך מורכב טכנית, אובייקטיבית. זה מסובך פסיכולוגית.
כן.
ללכת ולבדוק ולהציב מראה ובכלל להתעסק בפיננסים, להתעסק בכסף. אנחנו לא אוהבים בנקים חלקית, כן? יש גם דברים שמרוויחו ביושר, אבל חלקית בגלל שאנחנו רוגים את השליח.
לא, זה גם תמיד נורא לא מובן. מה זאת אומרת? אתה מקבל כל מיני דפים עם כל מיני ראשי תיבות, שאתה לא מבין מה הם אומרים, וכל מיני ספרות עם נקודות. אתה מסתכל על זה, אתה לא? זה לא שאתה מבין.
יש פה ממש כמה רבדים, כולל הדבר הזה שאת מתארת. אני לא אשכח שסטנלי פישר התראיין בזמנו, כשהוא היה נגיד בנק ישראל. אחד המוחות המבריקים בעולם הכלכליים, אדם שעבד, היה בכיר בסיטי בנק העולמית. והוא אמר שהוא לא יודע לקרוא את התלוש שכר שלו. עכשיו זה סטנלי פישר.
כן.
אם לא הוא, אז מי?
נכון, אתה פותח חשבון בנק, אתה יושב שם, נותנים לך, לא יודעת, 300 דפים לחתום עליהם, הם לא מצפים שאתה תקרא את זה אפילו, נכון? אני בתמימותי. פעם שאלתי, רגע, שנייה, אני פותחת פה חשבון, אני שם פה את הכסף שלי, בוא נראה מה כתוב פה. אני כזה, לא, זה סטנדרטי. מה זה סטנדרטי? אני לא יודעת.
יער גשם קטן קרטו בשביל לעשות לך את הסטנדרטי הזה.
ממש, ונותנים לך את זה הביתה, כאילו אתה תשב לקרוא את זה גם אחר כך.
בדיוק.
אבל תגיד לי, רגע, יש עוד שאלה שאתה חייב לי. מה זה יחסים בריאים עם כסף? איך אני יודעת שיש לי יחסים בריאים עם כסף, ואיך אני יודעת שאין לי יחסים בריאים עם כסף?
אני חושב שהדרך הטובה ביותר לענות על זה, זה להתייחס לזה כמו לאושר, באלף. שכמו שאת כמובן יודעת וסיפרת לו פעם, זאת לא מטרה. אושר היא לא destination. אושר הוא לא יעד, זאת הדרך. ולכן, אין דבר כזה, השגנו יחסים בריאים עם כסף, כן? או שאנחנו הידרדרנו ליחסים לגמרי לא טובים עם כסף. אנחנו רוצים, לאורך החיים, כל הזמן, לצמוח בדבר הזה, להבריא יותר את היחסים המורכבים שיש לנו מול כסף. אני לא אומר שאי אפשר באמת להגיע למין כזה, זה לא מעסיק אותי, אני פחות מונע מזה, יש אנשים שאנחנו מכירים בטח, שהם כבר כאלה. אבל ברמת ההתמודדות האישית, הייתי מדבר באמת על לשפר. לשנות פה את הדבר הזה, קצת פחות לתת משקל לדבר הזה.
אבל מה הן אבני הבניין? כי אם אני חושבת על אושר באלף, אז אני אומרת, אוקיי, אני יודעת שחיים מאושרים, הם מורכבים מיחסים טובים, הם מורכבים מהגשמה עצמית, הם מורכבים מזה שיש לי רגשות חיובים, כלומר, יש שם הרבה דברים שנכנסים שם. אני אומרת, אני יודעת שאם אני אשחק עם זה ועם זה ועם זה ועם זה, יש יותר סיכוי טוב שהדרך שלי תהיה דרך שהיא יותר מאושרת. והשאלה היא, איך אני יודעת שיש, מה בכלל הפרמטרים שאני צריכה להסתכל עליהם כשאני חושבת על יחסים בריאים עם כסף?
אז יש כמה רכיבים כאלה בעלי כבדי משקל שאפשר ככה לנסות לבודד אותם. אז אחד הדברים זה סדרי עדיפויות, קיול של ההוצאות שלנו, ההכנסות שלנו, של ההתנהלות שלנו מול סדרי עדיפויות שלנו.
כמו מה הערכים שלי בחיים ואם אני חיה על פיהם מבחינה כלכלית.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, הערכים זה גם מילה גדולה, אפשר אפילו יותר קטן. מה אני רוצה להשיג במהלך היום-יום? האם אני רוצה יותר חוגים, או יותר יציאות משפחתיות, או רמת חיים יותר גבוהה, או יש לכולנו סדר עדיפויות, שזה אגב נושא נפרד, למה הם כאלה? בסדר, אבל יש אותם, הם שם. והם שונים לגמרי מאדם לאדם. ממש, בהגדרה יהיו אחרים, ואגב גם בין בני זוג. ואז צריך לפתח סדר עדיפויות משותף, במה אנחנו מאמינים ביחד. ולקייל את הדבר הזה לסדר עדיפויות, יש לי סיפורים מדהימים על הדבר הזה, אני לא יודע, הייתה לי קבוצה של נגיד מכורים נקיים, שעוברים איזשהו תהליך שיקום שהתנדבתי אצלם. ישב שם אחד שכל הזמן התלונן, שיש לו בת מהניסויים שלו, שהוא בקשר איתה, שהוא לא יכול להרשות לעצמו לתת לו מה שהוא רוצה. זה מה שהכי כואב לו. עכשיו, במפגש השני או השלישי מתברר שמנשה מוציא 2,500 שקל על מוניות בחודש. הוא מעולם לא חשב על זה. זה גם בא ממקום טוב. מה, אני אחר לך? אלכס, אתה רוצה שאני אחר לך? רגע, לא. תארך. כאילו, רגע, בוא נלך צעד אחורה שנייה. עכשיו, זה מקרה קיצוני. זה מקרה ממש ככה, בקיצון של הדבר הזה. אבל אנחנו לא עוצרים רגע לחשוב שנייה, רגע, מה יותר חשוב לי? החינוך פה והשכונה הזאת? או הגינה הגדולה, או החוגים האלה, או הזמן עם המשפחה ולהרוויח פחות. הדבר הזה, זה נמצא שם תמיד, והוא רק מתסכל אותנו. כי אנחנו כל הזמן מרגישים את המתח בינו, לבין מה שאנחנו עושים ביום-יום. כן. אנחנו לא עוצרים שנייה. ומקיילים את הדבר הזה. זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי. זה באמת, עשיתם את זה, קודם כל תעשו את זה עוד פעם בעוד שנתיים, אבל בינתיים אנחנו במקום הרבה יותר טוב.
כן.
כן, הדבר השני שרציתי להגיד זה שליטה. אחת הבעיות וגם מצד שני החוזקות שאפשר לפתח, זה תחושת שליטה. בכלל, רגע, אני חובש את הכובע של הפסיכולוג, אחד הדברים שהכי מאמללים human being, ולא רק אגב, בכלל beings, גם חיות, יש המון מחקר על הדבר הזה גם כן בחיות, זה היעדר שליטה על החיים. ובנושא הכספי, הרבה פעמים זה הולך למקומות ההם. אני לא מרגיש שליטה, אני מנוהל, אני מגיב, אני לא פרואקטיבי. זה הולך לאותו שכר ראשון, שדיברנו עליו, כן, שפעם ראשונה קיבלנו את המשכורת שמלצרנו, ולא ידענו מה לעשות איתה. הלכנו לבזבז את הכסף הזה. עברו כמה חודשים, המשכורת נכנסה כדי לחסות כמו שעשינו כל חודש שעבר.
כן.
עברו כמה שנים, וגם זה כבר לא איפה. ולהחזיר את תחושת השליטה, זאת מתנה מדהימה שאתם יכולים לתת לעצמכם. זה לעצור שוב פעם, לעשות איזשהו מיפוי מינורי, באמת, אל תתאבדו על הדבר הזה. אלא אם כן אתם באמת באיזשהו מצב חירום, ואז אולי זה חשוב, אבל רובנו פשוט לעצור שנייה ולהרגיש שליטה על ההתנהלות הפיננסית. זאת מתנה עצומה. גם בצד הפוזיטיבי אני מרגיש שליטה, וגם להוריד מהשולחן את המפלצת הזאת של אני מגיב כל הזמן, אני לא שולט ביום-יום. זה אחד הדברים שהכי משפיעים דרמטית לרעה על well-being, על היעדר תחושת שליטה. אז אם הייתי צריך לבחור, אלו שתי הדברים. סדר עדיפויות, קיול מול סדר עדיפויות, שהוא אגב כבר מוסיף נקודות גם לשליטה, וגם עצם התחושת שליטה הזאת. ולכן אם אני הולך רגע לדוגמה שלך, של התיעוד ששרד את שבוע,
כן.
בסוף הערך הכי גדול שלו הוא פחות המספר המדויק של כמה הוצאת על גלידה, אלא זה שפתאום השריר של השליטה יתאמן קצת. פתאום את מרגישה קצת יותר שאת יכולה להרגיש את הכסף. אתה יודע, זה הולך למקומות שאנחנו לא טובים ממספרים. לא הספקתי להגיד את זה לפני כן, כי ישר רצנו לדברים גדולים יותר, אבל זה מתחיל מהדבר הנורא נורא פשוט, שאנחנו לא טובים במספרים, אינטואיטיבית, אנחנו לא טובים במספרים. יש לנו קיצורי דרך מחשבתיים שלוקחים אותנו לא בהכרח למקום הנכון. אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. מחבט בייסבול וכדור בייסבול. ביחד עולים $1.10.
אוקיי,
זהו? עסקה, כן, את קונה אותם ככה, $1.10. זה הכל. נגיד, עשיתי הנחה במיוחד בשבילך.
אוקיי, חשבתי, זה סיפור אמיתי.
מבוסס על סיפור אמיתי.
זה מה זה, באלי אקספרס, איפה אתה קונה את זה?
איפה משחקים בייסבול בישראל?
כן.
מחבט וכדור ביחד עולים $1.10. כן. המחבט עולה דולר יותר מהכדור. ואת רוצה רק את הכדור.
כן.
אז את ניגשת לקופה, ואת רוצה לשלם על הכדור. אוקיי, ואת מנסה להבין כמה עולה הכדור.
כן.
כמה עולה הכדור.
אז בטח רוב האנשים אומרים 10 סנט.
רוב מוחץ של האנשים אומרים 10 סנט.
כן, וזה לא נכון, זה צריך להיות...
אני אחסוך לך את הצבא.
כן, זה צריך לעשות משוואה.
כן, נכון, יש לנו פה הצבא שצריך לעשות. רוב מוחץ של האנשים, כולל סטודנטים לדוקטורט, בדוקטורטים ריאליים, כן, בסטנפורד, עונים 10 סנט בשליפה.
כן.
התשובה הנכונה היא כמובן לא 10 סנט, אחרת לא הייתי שואל.
כן.
בוא רגע נוכיח שזאת לא התשובה הנכונה.
אולי זה חמישה שם? אתכם.
נכון, כן. יפה
כל
מאוד.
הכבוד לי, כל הכבוד לי. זה בגלל שהיה לי קורס חדווה ביולוגיה.
ממש, כן, הדיפרנציאלים שם.
זה בטח הציל אותי.
הצילו אותנו. אבל בוא נוכיח שזה לא עשה לעשות.
זה מזל שלא נפלתי, יואו, אני ממש גאה בעצמי, כן.
היית מודדת בעריכה.
כן.
זה לא עשה לסנט, כי בואי נבדוק. נגיד שהכדור לא עשה לסנט. כמה נשאר למחבט לעלות?
דולר.
דולר. כמה זה דולר פחות 10 סנט? 90. מה אני ביקשתי?
אני מבריקה היום, 90. כן.
מה ביקשתי?
צק, צק.
ביקשתי שהפער יהיה דולר.
נכון.
ולכן זה לא נכון, זו תשובה לא נכונה. אבל אנחנו יורים מהמותן 10 סנט. עכשיו, הדוגמה הטיפשית הזאת פותחת את מאמר הנובל של דני קהנמן. המאמר הכי חשוב שהוא כתב בקריירה, by definition, זה שהוא מציג בו את ההישגים שבזכותם ניתן לו הנובל. מתחיל מהדוגמה הטיפשית הזאת, שהוא שאל אותה מקולגה, כן? כי הדוגמה הקטנה הזאת מראה, כמה אנחנו לא טובים אינטואיטיבית במספרים, בכלל, סתם מספרים,
כן.
במיוחד כשהאתגר, השאלה נוסחה בכוונה כדי להפיל אותנו. תחשבי על מסע בסופר, כל מוצר בסופר.
נועד להפיל אותנו.
הוא ממש תרגיל במחבט וכדור. מישהו עם שכר מאוד גבוה, ישב במשרד מאוד מפואר, ותכנן את מדיניות התמחור, כך שזה יהיה תרגיל בכדור ומחבט. אז אנחנו פשוט לא טובים במספרים, אנחנו עוד יותר גרועים במספרים, שהם עם איתן רגשי. עכשיו, על מה בזבזנו את 40 דקות האחרונות, אם לא לדבר על זה, שכסף הוא מספר עם איתן רגשי.
כן. אני חושבת שיש פה עוד משהו, שהוא נכנס הרבה פעמים ביחסים לא בריאים, שזה קורה לנו לא רק בכסף, זה קורה לנו גם עם אוכל ועם הכל, שזה מנגנונים של חובות ופיצויים, שרואים את זה הרבה נגיד בעולם הדיאטות, שאנשים רוצים, לא יודעת מה, הם רצים 4 קילומטרים, ואז הם מרשים לעצמם ללכת ולאכול הרבה הרבה יותר, או ההפך.
מזמינים בורגר, שחיתות?
ואז אומרים אחר כך אני אעשה ספורט, ומין כל הזמן מחשבים את הפיצויים האלה, וזה מין אפקט כזה שקוראים לו ה-licensing effect, שאנחנו נותנים לעצמנו אישור. ועם כסף רואים את זה הרבה מאוד, שאנשים חוסכים במקום אחד, ואז הם פשוט מתפרעים במקום אחד, כאילו כסף הוא לא יצור אבסולוטי, כאילו הוא יצור יחסי. כשבפועל כסף הוא לא יצור יחסי בכלל, נכון? יש לי כמות מסוימת של כסף, וזה הכמות שיש לי. היא לא משתנה יחסית למצבי רוח שלי, או לכמה שחסכתי במקום אחד. ויש לי דוגמה, שאני נתבקשתי להשאיר אותה בעילום שם. אבל המבין
טוב,
יבין.
טוב, אחרי שנסיים, תספרי לי מזה.
בקיצור, אז של מישהו שמזמין כרטיס טיסה, נגיד. ואז הוא חושב שסביר לו להוציא $500, נגיד, על כרטיס טיסה. עוד בימים שהיה אפשר לטוס, איזה כיף זה היה.
כן, מי זוכר.
כן, מי זוכר. אי, אז בשנת 2019. והכרטיסים יקרים כי חגים, וכי זאת ההזדמנות היחידה לטוס, ולא משנה מה. והוא מוצא כרטיס ב... $900, שזה הרבה יותר ממה שהוא תכנן להוציא, אבל הוא אומר, בסדר, זאת ההזדמנות היחידה שלי לטוס, אז אני בכאב רב, יש לי עדיין את הכסף להוציא את זה, זה קצת מותח אותי, אבל אני קונה את הכרטיס. ואז עובר קצת זמן, איכשהו התמזל מזלו, והוא כן מוצא כרטיס באתר אחר $500. עבור הבן אדם הזה, עכשיו התפנו לו בראש $400 ספר.
הוא קורא לבזבז אותם, החזירו לו עכשיו.
כן, מבחינתו זה כסף שהוא כבר התכוון לבזבז, ועכשיו החזירו לו, אז יש לו בחשבון המנטלי שלו עוד $400 לבזבוזים שהוא לא תכנן שיהיו לו. וזה בדיוק המקום הזה של הפיצויים והחובות, שהם בעיניי זה בלתי קשור, זה לא קשור לזיות, כי זה לא שהבן אדם אמר, התקציב שלי לכל הטיול הוא X, ואני בסדר, אני קצת משחק עם זה, ואני עדיין בתוך ה-X הזה. לא. הוא לקח כסף שאין לו, שבסדר, מותר לנו לעשות את זה לפעמים, כן? מתקציבים אחרים ולהוציא יותר ממה שתכננו, אבל אז הוא כן הצליח להוציא פחות, והוא כבר מבחינתו זה כסף שהוא אמור להוציא.
פנטסטי. אז שתי דברים, סיפור
כמה זה נורא.
וכותרת.
כמה אני צריכה להבחן אותו?
הוא מאוד נורמל.
מה אני צריכה להגיד לו אחר כך?
הוא מאוד נורמל. כן. ריצ'רד טלר קיבל נובל על בדיוק על זה שהוא הגדיר את האפקט הזה, חשבונות מנטליים. אז לגמרי, כסף הוא אחד ממגוני הפיצוי היותר זמינים לנו. עד כדי כך שיש אחוז באוכלוסייה בארצות הברית שמחורים לקניות. הפעולה הזאת היא מפצה כל כך ברמה אפילו של הנוירוטרנסמיטרים, ממש ברמת המוח אפילו, שאפשר להתמכר לדבר הזה. ולכן באמת צריך להיזהר שלא יהיה אפקט ריקושט כזה, שאיזשהו מאמץ יתר, ואז אנחנו בפיצוי על המאמץ יתר הזה, אנחנו בכלל גורמים להרבה יותר נזק. זה הכל הדייט, תסמין הכל הדייט, כן? שאתה מזמין ארוחה, שחיתות, והכל הכל הדייט. אז אני עכשיו בסדר עם עצמי. אבל רגע, בלי, סיפורים בצד, זאת חשבונאות מנטלית. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים על, לא כל השקלים נולדו שווים בפסיכולוגיה שלנו.
למרות שהם כן.
הם כן, כן. הם חייבים להיות שווים בהגדרה, כן? אבל אנחנו חושבים במין כיסים מנטליים. לכן זה נקרא חשבונאות מנטלית. ואם הגזמנו באחד הכיסים, אנחנו לא חושבים לרגע לחסוך בכיס האחר. מה זאת אומרת? זה תקציבים שונים. וזה טבעי לנו. יש לזה גם ערכים אבולוציוניים, זה היה טוב לנו. יש לזה הרבה מעלות. כשצריכים לנהל תקציב, או נגיד לטוס לחול ולחשוב כמה אנחנו רוצים להוציא וכזה, אז לפעמים שווה רגע לעצור ודף ועט ולהסתכל, אוקיי? אבל זה מאוד טבעי. זה כן. לא נורא.
זה לא נורא.
זה לא נורא, את יכולה להיות רגועה.
זה נראה לי ממש כזה תמצית החשיבה הלא נכונה על כסף.
זה לא הגיוני, ולכן זה התחום מתפרסם כאי-רציונליות. אנחנו לא רציונליים, אנחנו לא חושבים על כסף בצורה רציונלית, כמו שהיינו מצפים מעצמנו אולי לחשוב. יש לזה הרבה מעלות, יש לזה חסרונות.
כן.
ואני חוזר רגע לדוגמה של הסופר, זאת לא הייתה כל כך בעיה, אלמלא שהיום היינו חיים בתרבות ש... אחת מאבני הראשה או פינה, תבחרי את המטאפורה, היא צריכה. כן, החברות מונפקות הרי, הן צריכות לצמוח. כדי לצמוח הן צריכות למכור יותר. כדי למכור יותר הן צריכות שאנחנו נקנה יותר. אנחנו לא נולדים בקצב מספיק מהיר. כדי לקנות יותר, אז צריך למכור לנו יותר מאותו הדבר. ואז בעצם אנחנו בתוך אקוסיסטם, בתוך סביבה, שמכוונת כולה לניצול של האירוציונליות הזאת, כדי למכור לנו יותר. אז זה עיוות שדה המציאות כזה, שמכניס אותנו ליחסים עוד פחות טובים, עם מה שגם כך מורכב
ממש. לנו. יש עוד משהו שאני חושבת עליו עכשיו, בהקשר של יחסים עם כסף. אצל רוב האנשים אנחנו רואים מעגל של יותר הכנסות, יותר הוצאות. נכון? אנשים מרוויחים, קיבלו העלאה, התבגרו, למדו, לא משנה מה. פעם הם הרוויחו 10,000, היום הם מרוויחים 15, עוד 10 שנים הם ירוויחו 20, וגם כל ההוצאות שלהם עולות. ואז בעצם אנחנו נשארים בתוך אותו מעגל, שבסוף הדלטה שנשאר הוא אותו דלטה, נכון? בסוף אותו כסף שאו לא נשאר כי הכל מוציאים את הכל, או שנשאר סכום כסף מאוד קטן, והלחץ הוא אותו לחץ בסוף. אפילו שרמת החיים עלתה וההכנסות עלו, ואני חושבת שכאן התפיסה של כסף היא לא נכונה בהקשר של מה באמת מועיל לי בכסף. האמת שיש פרק שלם על עושר ועושר, כלומר על כסף ועושר, פרק 37 מוזמנים להקשיב, אבל מה שבאמת מועיל לי זה החופש, נכון? זה שאני יודעת שנגיד יש לי כסף ספר, זה נותן לי חופש בחיים. זה נותן לי את החופש, לא יודעת, לקחת שנה הפסקה מעבודה ולחפש עבודה שיותר מתאימה לי, זה נותן לי חופש בחירה. וכשאני חיה במקום כזה שאני כל הזמן מעלה את רמת החיים שלי, כשרמת ההכנסה שלי עולה ואני מוציאה יותר ואני קונה יותר ואני מבזבזת יותר, אז לא קוניתי את החופש הזה. אז מה השגתי בזה?
ממש. אחת הטעויות הכי נפוצות, גדולות, צבעוניות אם תרצי, באמת בתפיסות על כסף, זה שהבעיה שלי זה שאין לי מספיק. זה באמת אחת מההנחות בסיס הכי רווחות.
ויש מספיק?
אולי לא. אוקיי. אבל הבעיה היא לא כמה יש לך, אלא מה אתה עושה עם זה. התפיסה הבסיסית שלנו זה, אם רק הייתה לי עוד העלאת שכר, אם רק בן או בת הזוג עכשיו יקבלו את הצעת עבודה הזאת, אם רק נעבור את תקופת החגי או משהו כזה. עכשיו, ללא ספק, עד לרף מינימלי מסוים של רמת חיים, ללא ספק, זה לא מספיק, זה בעיה. מעבר לרף מסוים, הבעיה היא זה מה אתה עושה עם הכסף שיש לך, ואם יהיה לך יותר, אתה רק תעשה יותר נזק.
מה זה נזק?
אז הנה, זה הסיפור, שסדנה בירושלים, שיש סדנה של משפחות שלא התקבלו לליוויים אחרים, כי המצב שלהם יותר מדי מורכב, וזה שהמשפחה שמגיעים, תמיד באיחור, כי הם מגיעים בשתי רכבים, להחתים צח חנייה בגבעת שאול בירושלים בערב, בשעה של הסדנה, אז עד סוף סוף הוא מוצא חנייה, הוא מחכה שהיא תמצא חנייה, עולים ביחד, פדיחות לעלות לבד, נכנסים לסדנה, צריכים לפתוח להם את המעגל תמיד, בואו תיכנסו פנימה, הם מגיעים לסדנה עם חוב של 970 אלף שקל. בין המפגש הראשון של הסדנה, המפגש השני, נהיה יותר ממיליון.
וואי, זה טוב.
עכשיו, הסיפור ברקע זה שהייתה להם מסעדה, שהייתה מאוד מצליחה מבחינה קולינרית, מבחינה תדמיתית, אבל פשוט לא נעולה נכון, לא התנהלה נכון. באותה סדנה יושבים זוג שהגיעו עם 30 אלף שקל חובות. היא מורה, הוא עובד במאפייה, עולה מהמאפייה, עם הרוגל הכי טיפים שהיה לי פעם בסדנה, הוא בוחר אותם, צ'רי פיקינג כזה.
כן.
והם יושבים באותה סדנה. עכשיו, האלה של ה-30 אלף, הדילמות שלהם זה לקנות לחמניות עם סומסום או בלי סומסום ביום שישי. 30 לחמניות, בלי סומסום, אתה חוסך כמה שקלים. החבר'ה של המסעדה לא יכולים לחסוך מיליון שקל מסומסום.
כן.
זה לא הולך לקרות. אבל בסוף מדובר על אותם צעדים, רק בהיקפים גדולים יותר. עכשיו, למה החוף שלהם הוא 970 והחוף שלהם הוא 30? כי להם היה 6,000 שקל לעשות נזק, אז הם הרוויחו חוב של 30,000 שקל, ולהם היה 50,000 שקל בחודש לעשות נזק. אז הם עשו נזק של מיליון. שתיהן לא התנהלו נכון, היקף הנזקים שתעשה תלוי בכמה משאבים יש לך לעשות נזק. ולכן הנושא הוא לא כמה יש לך או אין לך, שוב, מעבר לרף מסוים, אלא איך אתה מתנהל עם הדבר הזה.
מעניין. אז בואו נדבר על כמה דברים פרקטיים. כלומר, אני עכשיו בן אדם שרוצה, אני רוצה להבריא את התפיסה שלי לכסף. אני רוצה לחיות יותר טוב מול הדבר הזה. אולי הזווית הראשונה שבה אני ניגשת לזה היא דרך קודם כל לבחון את התפיסות שלי. כלומר, לראות את הדברים האלה של זה הגיוני לי לנסוע, לא לי, אבל לנסוע, לא יודעת, חצי שעה לסופר כדי לחסוך 5 שקלים, ואני במקום אחר, כמו מסעדה, מוצאת את עצמי פתאום מוציאה 500 שקלים בערב. אז לראות את המקומות האלה, עוד לפני חשבון בנק אפילו, אתה יודע, במקומות שאנחנו פשוט מרשים לעצמנו, כי לכל אחד יש כאלה שאנחנו אומרים פה, מה אכפת לי, יאללה, טיולים, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו, מוציאים עלי כסף, או כל אחד זה הדברים שלו, ואיפה אני חוסכת, והאם זה הגיוני, אוקיי, האם זה הגיוני לפי תפיסות העולם שלי, האם זה הגיוני בחשיבה של האדם הסביר, כמה זה עולה לי מנטלית אחר כך, הדאגות סביב הכסף, או כלומר, קצת לבחון את התפיסות, ומשם לנסות לבנות צעדים.
נכון, נכון, נכון. הדבר הראשון שבאמת הייתי ממליץ לעשות, זה רגע לעצור שנייה, כי אנחנו פשוט מתנהלים, אנחנו לא מנהלים את הדבר הזה, ולבדוק. ובאמת הייתי מתחיל מאותם שתי הדברים שלפניכן אמרנו שהם כנראה הכי מרכזיים מהסדר עדיפויות, ומהתחושת שליטה, ובודק כמה כל אחד מהם מקויל, וכמה כל אחד מהם נוכח. אנשים נורא מפחדים, אני אדם נורא ספונטני, מה עכשיו אני אתחיל לתעד כל ארטיק שקניתי כמו שסיפרת? לא, אתה לא חייב. אבל תחזירו לעצמכם רגע. קודם כל, את החלוקת משאבים לפי סדר עדיפויות שלכם. ודבר שני, את תחושת השליטה. עכשיו, כל אחד עם הרצון שליטה אחר, כאן יש כאלה שירצו לתעד ארטיק, ובני הזוג שלהם השתגעו, יצאו מדעתם, ויש כאלה שלא צריכים את הדרמה הזאת, אבל קצת to claim back את השליטה במחזור הזה שרץ דרכנו, של הכספים.
אני גם חושבת שבאמת חשוב לזכור שזה לא רק משהו שהוא למי שאין לו. כי אני חושבת שאולי התפיסה האינטואיטיבית היא שאם אני לא במינוס בסוף החודש, אז ההתנהלות הכלכלית שלי היא טובה. כלומר, אם אני מרוויחה 40,000 שקל ובסוף נשארים לי 10,000, אז אני בטח בהתנהלות כלכלית טובה, כי זה נראה שנשאר לי עדיין הרבה כסף, אבל זה לאו דווקא אומר, נכון? יכול להיות שהייתי יכולה לחסוך הרבה יותר כסף, ושאני, הרבה פעמים אנחנו מוצאים כספים על דברים שאנחנו אפילו לא יודעים, מנויים שהתחייבנו למשנת רפקוק, אנחנו משלמים להם עדיין, לא יודעת מה, 50 שקלים כל חודש, אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו משלמים את זה, וזה שם. או כל מיני דברים שאנחנו קונים ובכלל לא משתמשים בהם, כלומר, זה לא תקף רק למי שבסוף מגיע למינוס, שזה כמובן כבר סיפור מאוד קשה, כי זה מביא איתו עוד המון בלגן, אבל זה תקף לכולנו.
ממש כך, אני רק אגיד שלצערי, בגלל הדינמיות הנורא גדולה הזאת, ובגלל כל הדברים המורכבים שדיברנו עליהם, באמת רובנו כן גולשים למינוסים.
רובנו? לכן, בסטטיסטית כן, זה רוב ישראל, האנשים במינוס?
כן, לא רק זה, יש חלק מאוד גדול, רוב לא רוב אבסולוטי, אבל רוב גדול באחוזים של מינוס כרוני. מספר מאוד גדול של אנשים שגולשים מדי פעם באופן עקבי למינוסים. חלוקת משאבים וחלוקת משאבים. ולא משנה אם בסוף המינוס מהבהב לך באדום או לא. אני אוהבת כששאלו את ריצ'רד טלר, הזוכה פרס נובל לכלכלה התנהגותית בשנה הקודמת, של איזה עצה יש לו ברמת משפט אחד, איך לתכנן את העולם עבור אנשים טוב יותר. אז הוא חשב ואמר, תכננו את העולם כאילו הומר סימפסון מסתובב בו. זה לא מה שאנחנו מטומטמים כמו הומר סימפסון, כן? דמות המטומטם אולטימטיבי. פשוט אנחנו עושים דברים על אוטומט. אנחנו לא מעריכים עד כמה מרבית הפעולות שלנו וההחלטות שלנו ביום יום הן אוטומטיות. הערכות נעות בין 90% ל-98%. ובאוטומט אנחנו נורא דומים להומר סימפסון, כי אנחנו לא מקדישים לזה מחשבה.
כן.
ובואו תעצרו שנייה, תעצרו רגע את ההומר סימפסון, ותתכננו לו מחדש את סביבת המחייה שלו, ככה שהיא תעזור לו להתנהל טוב יותר. האוטומט הזה מציל אותנו, הוא מפנה משאבים לדברים הבאמת חשובים עבורנו. אבל לפעמים צריך לקייל אותו.
טוב, אז בוא נתכנס ככה לסיכום. תתחילו לחשוב על הכסף שלכם, תבדקו מה קורה איתו, תבדקו איך אתם מתנהלים. אני חושבת שגם העניין של מה שדיברנו על להעיז לדבר על זה, זה משהו ששווה לבחון. איך הוא משפיע על, על הבקשה שלי לקבלת שכר יותר גבוהה, כמה אני מעיזה לשאול אנשים אחרים, ללמוד מאנשים אחרים, איך להתנהל עם כסף. כלומר, יש לזה גם השלכות שלא הספקנו ממש להתעמק בהם, אבל אני חושבת שזה גם משהו ששווה קצת לשחק איתו. יש לך משהו כזה, מסר אחרון, שאתה אומר, take home message, עם זה אני רוצה שתצאו מהפודקאסט.
קשה נורא להצטמצם למשהו אחד, אבל הייתי אומר, המחסום הפסיכולוגי. זה נראה לנו נורא קשה, זה נראה לנו מעבר הערים, זה לא מתאים לי לאופי, יש אנשים שנולדים כאלה, ובסוף זה מחסום, מחסום פסיכולוגי. זאת אומרת שאם נפנה לזה זמן וקשב, אנחנו נצליח להיות יותר בריאים ביחסים עם כסף. אנחנו נצליח לשנות קצת דברים. אנחנו נצליח להרשות לעצמנו יותר, להרגיש יותר שליטה, יותר להתאים לסדר עדיפויות שלנו. אז באמת כל מה שצריך זה קצת הפניה של קשב לדבר הזה, לתת לזה את המקום המכובד. זה בסדר להיבעל מזה, לנשום עמוק רגע, ולחזור לזה למוחרת, אחרי שאיבדנו את ה... איבדנו עם עין את, ה... את הבהלה. אוקיי? רוב מוחץ של אנשים שפגשתי, שבאו עם הדברים האלה, הצליחו לצאת חזקים יותר, בריאים יותר, מקוילים יותר למה שבאמת נחוץ להם. אז זה אפשרי, רק צריך להתחיל עם משהו.
כן, יופי, בתקווה שלמה, שתתחילו כולכם לבדוק קצת יותר מה קורה לכם שם בארנק. אז תודה רבה לך, אלכס שילמן, פסיכולוג ומומחה לכלכלה התנהגותית.
כיף גדול להיות כאן.
כן, אני מקווה שנהנית להיות
מאוד,
כאן.
מאוד, כבוד גדול וכיף גדול.
איזה כיף. אז ספר קצת איך פה אפשר למצוא אותך, איפה עוד אפשר ללמוד ממך.
אז האמת שזו שאלה בטיימינג נהדר, כי אנחנו ממש עכשיו משיקים פודקאסט חדש. אנחנו הולכים בצעדי גדולים מאיתנו, ואחרי שהקשבנו הרבה זמן לך ולאחרים, על כלכלה התנהגותית. הקונספט הוא שיש אורח אורחת בכל אחד מהפרקים, שעושים כלכלה התנהגותית באיזשהו תחום ידע. אוקיי? אז שתי הפרקים הראשונים שיעלו תכף, אחד עוסק בכלכלה התנהגותית בחברת גט טקסי, והפרק השני עוסק בכלכלה התנהגותית בעולם לקיחת התרופות ושמירה על בריאות, שמסתבר שאנחנו פשוט לא עושים את זה כמו שצריך. יש מחלות שהן כרוניות רק בגלל זה שאנשים לא לוקחים את הטיפול שלהם כמו שצריך. ואז אתם מוזמנים לחפש, הפודקאסט הלא רציונלי, The Irrational Podcast.
שם יפה.
תודה. ומעבר לזה, אני כותב בדמרקר על כלכלה התנהגותית, ואתם יכולים גם לחפש את השם שלי, אז אני מרצה.
מדהים, וגם יש לך אתר שנשים לינק אליו.
נכון, נכון.
טוב, אז תודה רבה לך, אלכס, ותודה רבה לכם המאזינים שהגעתם לעוד פרק בחושבים טוב, אני מקווה שנהנתם. זה המקום להזמין אתכם גם שוב לקבוצת הפייסבוק, לכל הדיונים שאנחנו מקיימים לפני ואחרי כל פרק, וגם להגיד תודה לכל מי שמדרג את הפודקאסט באפליקציות השונות. אם עוד לא עשיתם את זה, אז זה ממש יעזור, אם תדרגו את הפודקאסט ותספרו מה אתם חושבים עליו. חוץ מזה, רציתי גם לומר שוב, שאפשר להזין לפודקאסט באפליקציות השונות, זה הרבה הרבה יותר נוח מאשר בדפדפן. אני כל פעם מקבלת על זה שאלות, אז אני אדגיש שוב שבאייפון יש לכם אפליקציה מובנית שנקראת אפל פודקאסטס, או בעברית פודקאסטים, היא סגולה, והיא ממש בתוך האייפון שלכם, בלי שתעשו שום דבר. ובאנדרואיד, זאת אפליקציה שאתם צריכים להוריד, יש מלא בחינם, יש פודבין ופודקאסט אדיקט וסטיצ'ר ובספוטיפיי, יש את כל הפרקים, אז זה הרבה הרבה יותר נוח, כי זה זוכר לכם מה שמעתם, ומסמן לכם עד איפה הגעתם, וזה באמת עולם חדש של נוחות לפודקאסטים, למי שעוד לא מקשיב דרך אפליקציה. והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להזמין אתכם להיפגש בהרצאה הקרובה. מזמן לא התראינו ומוזמנים לבוא ולתת כיף. ההרצאה הקרובה היא ב-27 ליולי 2020 במשכן לאומנויות הבמה רעננה, וההרצאה היא בנושא איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, איך מזהים מחשבות שעוצרות אותנו ובולמות אותנו ו... מה אפשר לעשות אותן, איתן, כדי לחיות יותר טוב. אז מוזמנים להיפגש גם שם. וזהו, תודה רבה לכם, ומקווה שתהנו ושיהיה לכם שבוע נפלא. ותודה רבה לאלכס, יאללה ביי.